את הסדרה הזאת על משבירה לתיקון. רוצים לדבר על האדם הזה שהולך ברחוב, פרצוף למטה כזה, עייף, עייף מלחיות. מה שלומך? חי ממלא, זה נקרא. אין לו טעם בחיים. הוא חי את הדברים, כמו שאומרים בפרסומת של קוקה קולה, כזה, חי את החיים בצורה... על זה? שהכל נהיה בדברו. אבל חם, לא חם לכם?
חם, חם.
אוקיי. חם, לא? חם לי, כן. אה? תחליטו. טוב. אוקיי, אנחנו רוצים להתחיל. אנחנו מדברים על אותו אדם שמגיע מגיע אליך, הוא לא עצוב, הוא לא חרד, הוא לא... הוא אומר, מיכאל, אין לי גז, אין לי אנרגיה. אני חי ממלא כזה, אני חי את החיים במין סוג של שגרה אפורה. אין לי, זה לא... אני לא פוגש את החיים שלי. אין לי טעם בחיים. עכשיו, אנחנו הבנו מזמן שהקוקה קולה שנקרא ארסי היום, זאת אומרת, מלשון ממש ארס, כאילו, רק אורס. זה לא מה שייתן לנו טעם, ואנחנו מחפשים את הטעם, מחפשים את המפתח, כאילו, מה ייתן לנו את מה ייתן לנו את הגז, מה ייתן לנו את האנרגיה באמת של, של, של החיים. אז אנחנו רואים את זה בעבודה שלנו מתחילת בסדרה הזאת שנקרא משבירה לתיקון. אנחנו מבינים שהחיים והמוות, תודה, החיים והמוות כתוב ביד העין, נכון, ביד העין. זאת אומרת שהכל תלוי באיך שאנחנו נסתכל על החיים. בסופו של דבר, הכל תלוי באיך שאנחנו נסתכל על החיים. ואם ההסתכלות היא פנימית יותר, אז היא הסתכלות בונה. אם ההסתכלות היא חיצונית, אז היא הורסת. אז זה לא שתלוי בדיוק במה קורה. לא תלוי כל כך ילד איפה הוא לומד איזה בית ספר. לא כל כך תלוי אם התחתנת. הנושא זה איך אתה מסתכל עכשיו למה שיש. כי היש הזה בשורשו הוא טוב. וככה, למשל, רואים בחטא המרגלים, כן? כתוב, ויספרו לו ויאמרו, בנו אל הארץ, אשר שלחתנו, גם זבת חלב ודבש, היא, וזה פריה. אפס, כי אז העם היושב בארץ, וערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילדי ענק היינו שם, המלך יושב בארץ הנגב, החיטי, היבוסי, האמורי, יושב באר, והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן, ויהס כלב וכו' וכו'. רואים שההסתכלות של המרגלים היא הסתכלות, בסדר, הם ראו את מה שהיה. אתם לא, כן, בתיאור שלהם הם מתארים בסופו של דבר, מציאו, אז מה החטא? מהו החטא? החטא הוא תמיד איך שאתה מסתכל. ככה אנחנו רואים את עצמנו, שאנחנו חשים את עצמנו באמת כחגבים, וככה היינו בעינינו ובעיניהם, וככה אנחנו רואים שאנחנו לא מצליחים להתקדם. יש איזה מכשיר כזה שנקרא אינטרנט, שכשמשתמשים בו בצורה לא נכונה, אנחנו כולנו חשים בתוך הכפר הגלובלי הזה, עלולים להרגיש מין נקודה קטנה כזאת שמתהלך בחיים, ואין לו בדיוק למה ללכת. כזה מין מכשיר שהפך אותנו לנקודות מאוד מאוד, מאוד קטנות, ואדם יותר ויותר יכול להיות מרגיש שהוא שטוף בתוך הזרמים האלה של החיים. יש בסוגיה הזאת, יש עסקת חבילות בגמרא. יש בפרק ב' במסכת קידושין, יש הרבה חבילות. יש ילד שוטה חרש שוטה וקטן. יש גם אישה ועבד. וזה לא נעים בדור שלנו לדבר על האישה כעבד, ואיך הקניין של האישה הוא דומה לקניין של עבד. לא אקטואלי, כמו שאומרים. תעבור, ויתר. לא מתאים. אבל הרב לוריה, יש לו איזה הסתכלות על הנושא הזה, שבעצם הנושא הוא לא בכלל שיש אחד שמתנשא על השני, שהוא שולט על השני, אלא שכמו שעבד הוא נאמן, אז ככה הקשר בין איש לאישה צריך להיות בסוג של אינטואיציה כזאת שאתה יודע, כשאתה עושה קניות בסופר, אתה יודע מה אשתך אוהבת. והיא גם יודעת מה שאתה אוהב. אתה לא צריך לדבר, מרים לרבו, כן? עבד שקונה, לעצמו קונה לרבו. זאת אומרת, כל מה שהוא קונה העבד, הוא יודע שעל זה על דת רבו שזה מתאים לו. מין סוג של, של, של אינטימיות כזאת. כלומר, אתה מסתכל על, על החיים שלך, אתה מסתכל בצורה שאתה יודע בדיוק מה מתאים לשני, כי אתה מחובר אליו. שואל איזה חיבור כזה שאתה חש בכל צד בצד מה היה טוב לבן זוג שלי, מה היה מתאים לו. אז ככה גם המתפלל לשם, הוא צריך להתפלל כעבד. יש איזה, פה איזה אולי מפתח של מה שחסר לנו שוב הכפר הגלובלי הזה, מפתח שיראה לנו אולי באמת איך אנחנו נשיג את הטעם שאנחנו מחפשים. מעשה ברבי חנינה בן דוסה, שלח ללמוד תורה אצל רבי יוחנן בן זכאי, וחלה בנו של רבי יוחנן בן זכאי, אמר לו חנינה, בני, בקש עליו רחמים, ויחיה. עניין ראשו בן ברכה, וביקש עליו רחמים וחיה. אמר רבי יוחנן בן זכאי, אלמלא יתיח בן זכאי את ראשו בן ברכה, כל היום כולו, לא היו משגיחים עליו. אמרה לו אשתו, וכי חנינה גדול ממך? אמר לה, לאו, אלא הוא דומה כעבד לפני מלך, ואני דומה כשר לפני מלך. אם מחפשים את המנוף, מחפשים את מה ייתן לנו בעצם את האפשרות להסתכל על החיים בצורה אחרת, בואו נחיה את עצמנו כעבדים. יש בטיפול הנפשי, אנחנו משתמשים אחרי שאתה מעביר את הבן אדם לעבודה של דמיון מודרך למשל, או דמיון נובע, הוא פוגש את הדימויים הגופניים שלו, מוציא איזה סיפור משם, יש איזה נקודה כזאת לפעמים בתהליך הטיפולי, שאתה משתמש באיזה קלף שנקרא שיחת הנשמה. אתה מזכיר לאדם את הרצף הזה שמחבר בין הנשמה שלו לבין הקדוש ברוך הוא. אתה מחבר אותו בתוך כל הנרטיבים, הסיפורים של החיים שלו, לאיזה סיפור שאולי הוא שכח, ושכל מה שקרה לו, ושכל מה שקורה לו, זה בתוך איזה סרט כזה שהוא השחקן הראשי, וכל אדם צריך לומר לו, העולם לא נברא אלא רק בשבילי. בתוך הסיפור המדהים, אז קורה דברים לא פשוטים, וכל הדברים הלא פשוטים שקורים זה על מנת ליצור אצלו כוחות בנפש. כלומר, ברגע שאדם מגמד את האגו שלו, את ההסתכלות על החיים שלו, מסתכל כבר ממקום הרבה יותר פנימי, מקום של, של, של רצון להיות נאמן. אתם יודעים שבהלכה למשל, יש פסיקה הלכתית שהיא, ככל שתעשה יותר מצוות, תהיה יותר יהודי כשר. כן? אז תאסוף עם מצוות, אז הביאים, כי ככל שיש לך יותר מצוות, יש פסיקה אצל הרב משש, למשל, או אצל הצחידי אש, בעל הצחידי אש, הרב ויינברג, שהיא פסיקה שנובעת מזה שקודם כל אתה יהודי. קודם כל אתה אשר בחר בנו, אתה שייך לעם ישראל. מתור זה תראה סימני נאמנות לשם שאתה אוהב אותו. אז יש לך מצוות, כלומר, זה לא שאתה עוסק בטיפול התנהגות עם אשתך, הבאתי פרחים, הבאתי לזה, עשיתי ככה, עשיתי, לא. אלא כל מה שאתה עושה טוב לאשתך או לבעלך, אז אתה מראה סימן שאתה נאמן, שאתה, תן, זה סימנים שמגלים את החיבור האינטימי בינך לבין השם, או בינך לבין הזולת. אם אתה חווה את החיים, כן, פעם הלכתי לזה אחד, איזה נקרא, מגשר. מגשר אולי? לא, לא מגשר. מגשר מלמעלה למטה. מתקשר. מתקשר, תודה. אדם מאוד, גם ירא שמיים, אדם מאוד בסדר, והוא אמר לי, מיכאל, יום אחד עצרתי את החיים שלי. אמרתי, וואלה, אני פתאום הבנתי שאנחנו על איזה כדור הארץ, איזה קטן כזה, ויש למעלה ועוד ועוד כמה שכבות של מלאכים ושל זה, וכל מה שאתה עושה, אתה לא רואה, אתה לא יודע, אבל זה מזיז את כל העולמות. והתחלתי לעשות שינוי בתפיסה. התחלתי להבין שזה, הוא אומר, בכלל התחלתי להיכנס לזה, שמע איזה ועידת מלאכים, ומשם עכשיו הוא שואב את כל התובנות שלו, ואת כל ה... כן, שמה הוא שומע, שמה הוא נמצא. ואדם שמגיע לאיזו נקודה כזאת של הבנה, שמה שאתה חווה כאן, זה לא מה שקורה באמת למעלה. עכשיו, אתה לא מגיע עד השם, אתה מגיע עד המלאכים, ואתה כבר מבין שהסרט הוא הרבה יותר מורכב, וזה מרגיע אותך. זה ישר מרגיע אותך. העבד הנאמן הזה, הוא אמור להיות בר תפילה. הוא אמור להיות אדם שכשהוא מתפלל גם, הוא חש שיש לו רק רצון אחד, דבקות. הוא רוצה להתחבר אל האינסוף. והוא חרד, הוא חרד לאבד את האהבה הזאת, את הדבקות הזאת. והוא חש שכל דבר קטן בעולם הזה הוא בעל ערך עצום, ואז מזה כנראה שהכל הוא בר טעם. לקום בבוקר יש איזה טעם. להגיד מודה אני זה שיא ההתלהבות. ברכות השחר בכלל זה חדוות חיים. ואתה הולך, אני אגיד, ילד הולך לבית ספר, הוא מתלהב, הולך לה, כן, רואה את הרב שלו, שלום, איזה יופי, כן, מתחיל ללמוד, זה לא ככה. נגיד, כן, נגיד, חיים כאלה שכל מה שאתה עושה, לא משנה מה אתה אוכל, אתה לא צריך קולה. אתה יכול לאכול גם דברים בריאים, לא משנה. הדבר הזה שאתה אוכל, שאתה שותה, אתה מרגיש, אז יכול להיות הרבה יותר התלהבות. כי מה זה חטא? חטא, תמיד, תמיד, חטא, מלשון החטא במובן הרחב, חטא זה הסתכלות, בהסתכלות הרחבה, אכלה פגה. חטא זה כשאתה עושה את הדבר מהר מדי, ואתה לא נתת את הזמן להיפגש עם הדבר בזמן המתאים. כן? השכנה היא לא אשתך, וכשאתה עושה חטא העגל, אתה עושה פשוט דבר שהוא אולי רק חסר טקט, כי חכה קצת, מה קרה? כן? כי בושש משה לבוא, הוא איחר לרדת מהאר, אז אתה מתחיל לעשות כאלה מחולות מסביב עגל זהב. מה קורה? מה קורה איתך? חכה, תמתין. חטא אדם הראשון בכלל. אומרים שהחיבור הזה בין אדם וחווה, אם היה יכול להיות בשבת, לא היה חטא. החטא הוא זה שהם לא חיכו, הם לא המתינו. גם חטא המרגלים. מה קורה איתכם? אומרים לבן אדם, מה לא הבנת? מה אתה צריך? נגיד לך שזה לא בסדר לעשות את הדבר הזה? כן, זה כמו שהיום אומר הרב אוירבך. הוא אומר, מה, יש הלכה שאסור לגדל חתולים בתוך, לדעת להם אוכל בתוך ארון קודש? מה לא הבנת? מה צריך על זה? צריך איזה ספר הלכה שמדבר על איסור נתינת אוכל לחתולים בארון קודש? יש דברים שהם ברורים. ואנשים בעצם חוטים, כי כאילו הם לא בנו את ה, זה נקרא את המרחב הזה של החיים. זה מרחב של המתנה. כן? תמתין. זה ליטוף, זה סוג של מפגש עדין עם המציאות, שאתה לא פוגע בחיים. אתה נותן לחיים להפתיע אותך. כן? נגיד דו שיח בתוך בית. אז אחד אומר, תביא לי מלח. אומר, למה אתה כועס? לא כועס, תביא לי מלח. כן? או אחד לא שותה, לא מדבר עם אשתו שלושה ימים. הוא אומר, מה עשיתי סך הכל? לא עשיתי שום דבר. מה? אז לא דיברתי, לא רציתי לדבר. מה? כן? יש דברים שהם קשורים לתחום הזה שנקרא לשאלה, מה לא הבנת? מה לא הבנת שאסור להעלים מס ממס הכנסה? צריך להגיד לך שזה גניבה לאומית. צריך להגיד לך ש... כן? צריך להגיד לך שכשאתה רואה אדם ברחוב, תחייך לו, תגיד לו שלום. זה צריך להיות לימוד, צריך לימוד לדבר הזה. הבחינה של עבד נאמן, הבחינה של מפגש נכון עם החיים, זה דרך, כמו שדרך ארץ קדמה לתורה, ככה זה נקרא דרך ארץ קדמה לתפילה. התפילה היא זאת שתעורר אותנו למפגש נכון עם החיים. אבל לפני התפילה, אדם צריך לפתח איזה מין חוש כזה, של מפגש נכון. עם החיים, מפגש נכון, שהוא לא בפזיזות, הוא לא בהמתנה, הוא מאפשר לעצמו להמתין, ואז הוא יראה שהמציאות היא טובה, והכל הכל הכל החרדות שלו והדאגות שלו, ולמה לא התקשרת ודאגתי לך, היית ממתין, הוא היה מדבר איתך, אשתך עכשיו לא במצב רוח לדבר איתך, אז שלא תדבר איתך, מה קרה? כן? אתם מבינים? לתת לחיים אפשרות ככה להמתנה. שתי החטאים האלה, אגב, חטא העגל וחטא המרגלים, הם בהגבלה מוחלטת. אותו דבר מה שקרה שם. זה 40 יום, זה 40 יום. זה משה, הקדוש ברוך הוא אמר, אני אחסל את העם הזה, אני אפך אותך לעם משה, וזה אותו דבר. בשתי החטאים אותו דבר. זה ירדו עכשיו י' ג' 13 מידות של הרחמים, וגם בזה. בשתי החטאים יש הגבלה מוחלטת. אומרים שחטא העגל, כתוב, ויקומו לצחק, אומר רש"י, יש במשמע הזה גילוי עריות. גם הוא, במשך אומר, גם שפיכות דמים. אומר, חטא העגל זה כנגד שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה. כי זה באמת עבודה זרה. חטא המרגלים זה כנגד לשון הרע. כלומר, אחד הוא כנגד חורבן בית ראשון, והשני כנגד בית שני, על מה נחב בית ראשון. עבודה זרה, גמילוי עריות ושפיכות דמים, על מה נחב בית שני, לשון הרע ושנאת חינם. כלומר, אנחנו מבינים שהם כנגד זה, כנגד זה, זה כנגד זה, אבל בעצם מה הנושא? מה הנושא של כל החטאים האלה? המתנה. המתנה, זה... תן למציאות לגלות לך את מה שהיא רוצה להגיד לך. אל תנוס את המציאות. הנושא הזה מביא אותנו למקום, נכנסים כמו איזה מיקרוסקופ ככה, עוד יותר עמוק לזה מאמר בזוהר. כתוב בזוהר, תלת על מין שלושה עולמות את ליל הקדוש ברוך הוא. שלושה עולמות שיש לקדוש ברוך הוא. על מה דגניז בגבה ולא התייד הכלל. יש עולם שהוא גנוז ולמעלה מהכל ואפשר לדעת אותו שם. על מודע, כנגד על מודע בנפש. על מה דהתיידה בה תמיד. יש עולם שהוא כל הזמן נודע. כן, עולם של מודעות. שהקדוש ברוך הוא כל הזמן נודע. ועל מה דהתיידה ולא התיידה. ויש פרי מודע. יש מקום שהוא תלוי בה. המשילוח מחסידות איזביצה, כן? אבי בית יעקב, אבי בעל התכלת. חסידות מרתקת, מעניינת, עמוקה. מסביר על הזוהר הזה. כי יש שאין תפילה מועיל לא כלל, וזה נקרא על מה דלא יתיידה כלל. יש אחד, הוא מחוץ לתחום של התפילה. בעבורו הקדוש ברוך הוא נמצא בעל מודע. אין לו קשר בכלל לתפילה. היינו שנגד האדם הזה, הקדוש ברוך הוא מסלק כבודו לאלה. כי הקדוש ברוך הוא מסתלק ממנו, אין בכלל לא גישה אליו. אז הוא מרגיש למה לי להתפלל. כן? הוא חש שאין שום תועלת לתפילה שלו. עוד מעט נדבר עליו מה התיקון כמובן. על מה דלא יתיידה ב... תמיד, הוא נגד האדם שהשם יתברך הוא תמיד בעזרו, מסייו, אף בלא תפילה ולא יצטרך לתפילה, גם הוא לא מרגיש צורך בתפילה. הוא מרגיש שהוא מין מושגח, זכות אבות כזה. כל הזמן חש נוכחות השם, כל הזמן חש, כן, שהשם איתו. על מה דהתיידה ולא התיידה, הוא נגד האדם שאין לו סייעתה בלא תפילה. אחד שמרגיש שאין לו עזרה מן השמיים, אלא בזכות התפילה. אך על ידי תפילה הוא נענה לאדם הזה, הוא יבוא בלב רצון לתפילה, כי לאלו השניים הראשונים לא יבוא שום רצון בלב להתפלל. מי שירצה להתפלל זה השלישי. ואז הוא ממשיך ואומר, באותו מאמר, הראשון זה כנגד המרגלים, שלא הם יכולים להתפלל בכלל, כי הם היו מעבר למפגש עם הקדוש ברוך הוא. השני שנודע לו תמיד השם, תמיד, זה יהושע, שהוא לא צריך לתפילה, כן? הוא כל הזמן הרגיש שיש נוכחות השם, הוא לומש מאוהלו של משה, הוא היה משרת משה, תלמיד של משה, הצמוד למשה. ויהושע בן נון וכלב בן יפונה, שצריך להשתתר על כבוד הצדיקים, להתפלל, כדי לזכות לסייעתא דשמיא, שיבין שהארץ הזאת היא טובה מאוד מאוד. אנחנו רואים כאן, שאם כן, אנחנו עלולים, אנחנו להיות לפעמים כאן, לפעמים כאן, לפעמים כאן, שלושה מחלקות. אנחנו מדברים על הדרך ארץ קדמה לתפילה. מה בעצם ייתן לנו לגשת אל המקום הזה שנותן לנו אפשרות להיפגש להווה בצורה אמיתית, בצורה פנימית, לתפילה. אם יש מה שאומרים חז"ל, מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. כלומר, אדם שהוא לא שומע תורה, אין לו כל כך, אם הוא נמצא בבין לבין הזה, בפרי מודע, כן, בהתיידה ולא התיידה, אין לו חשק להתפלל. הוא לא מרגיש שבכלל המילים שלו בתפילה שלו הם כאילו ברי משמעות להתפלל. והאדם הזה הוא צריך לעבוד על קודם כל על תורה. מה זה תורה? תורה זה מה שעושה שהשכל שלך מפסיק לבלבל אותך. מפסיק לנתק אותך מהחיים שלך, מפסיק להמיס עליך ספקות, ביקורת אלא פתאום אתה חש שהדרך הלהיות שלך זה דרך תפילה, אתה לא צריך אפילו להתפלל כמעט. התפילה היא רק יישום, כן? זה כמו שאתה לא צריך להגיד לאשתך, אני אוהב אותך. זה פשוט שאתה אוהב אותה, כי כל מה שאתה עושה זה הכל, אתה חושב עליה. אכפת לך ממנה באמת. אז אם אכפת לך ממנה, אז כל מה שאתה תעשה זה יהיה רק ילווה. את אותה אהבה, כן? זה לא כדי להוכיח לה שאתה אוהב אותה. אותו דבר כאן, יש איזה מקום כזה שהוא נקרא דרך ארץ קדמה לתפילה. שאדם, אמרנו, יודע להיפגש נכון עם המציאות, מתוך אכפתיות, מתוך המתנה גם. המתנה כמו שאמרנו פעם, מלשון כתר. כתוב, כתר לי זעיר והחבקה כלילו כמילים. המתנה הזאת מלשון כתר. הכתר, שורש האמונה, שורש הרצון. איפה שאדם לומד להמתין, הוא לומד ככה להיפגש נכון עם המציאות. אתה מגדל את ילד לפעמים להמתנה. אבל עוד מעט, אני אחשוב על זה. שאלה טובה, אתה רוצה כסף למשחק? אני אחשוב, אנחנו נדבר על זה. כן, אתה מאפשר לילד להמתין. אתה בונה אצלו כוח, שלו בהמשך כוח להתפלל, כלומר כוח להיפגש עם החיים בצורה יותר פנימית. אנחנו נסיים עם מאמר קצת מוחכב של הרמח"ל בכלח פתחי חוכמה. נסביר אותו יותר ממה שנקרא אותו. צריך ללמוד כלח פתחי חוכמה אולי אחרי שאתה למדת 20 שנה. אנחנו קצת חוצפנים, נתחיל ללמוד. הוא מדבר כללות המוחין, הוא מדבר על המוח אב, מוח אם, שדיברנו על זה כבר כל כך הרבה פעמים. מוח אם ומוח אב, מוח שמאל ומוח ימין. איך תהליך המודעות? איך זה עובד, המפגש הזה, בין הדברים האלה שהם בראש לבין איך שזה פוגש אותך? אז הוא כותב, כללות המוחין, שם מה שאבא ואמא מעטרים את הזעיר אנפין, כלומר את הדעת, הוא מציאות אחד של 10 ספירות, שאין ראוי להיכנס בתוך זה, בתוך אותה בחינה, מפני טעם הדרגה, אלא בעיני של זה המציאות לבד. כלומר, מה שבעצם אתה יכול, למשל, כשאתה מגדל ילד, מה שאתה יכול למסור לילד הזה, זה בעיקר מה שחדר לך עד לעומק של המציאות שלך. מה שאתה באמת. מה שיחנך את הילד, או מה שישפיע על החבר שלך, זה בעיקר במה שאתה באמת. כי זה נקרא נצא הוד יסוד שלך, בעולם הספירות, שהם כוחות של הנהגה של השם בעולם, והם מופיעים גם בנפש האדם. יש במה שאתה, מה שהפנמת, מה שנהפכת להיות לאדם אחר, אתה תראה את הילד שלך עושה את אותם הדברים. בחיקוי מוחלט. הוא יקבל את זה ממך, בלי שאתה צריך להגיד לו בכלל, זה חשוב לעשות מצווה, כן? חשוב שתדבר בנימוס, כן? הוא יראה אותך איך שאתה מדבר לאשתך, הוא יבין מעצמו. אבל יש חוץ מהכוח הזה שנכנס פנימה, יש שלושה כוחות של השפעה בצלם. יש צדיק למד מם, צלם. אז זה הצדיק, דיברנו על הצדיק. למד מם, שתי אורות השניים, הם מה שנקרא מקיפים על הילד. כלומר, והם עיקר כוחות ההשפעה. כלומר, הם מה שאתה משדר במה שאתה. הם לא מה שאתה אומר, הם לא מה שאתה מתפלל, הם לא מה שאתה לומד תורה, לא. הם מה שאתה משדר, כלומר, שוב, מי אתה באמת. הדבר הזה הוא דבר בעל משמעות, כי הדבר הזה, אומר הרמח"ל, זה היכולת שלך בעצם לפעול בעולם. היכולת שלך לפעול בעולם ולהשפיע, זה לא על ידי שאתה משפיע באופן ישיר. זה לא כל כך על ידי זה שאתה משכנע מישהו להניח תפילין. לא כל כך. הדרך ההשפעה העיקרית, מי אתה? מי אתה בהופעה שלך? כלומר, עד כמה אתה פוגש את החיים שלך כשאתה חי. עד כמה שאתה שותה, מברך, ברכות הנהנים, כן? מה זה ברכות הנהנים? עד כמה אתה פוגש את מה שאתה אוכל? עד כמה אתה פוגש את החבר שלך כשאתה באמת פוגש אותך בשוק? אתה אומר לו, שלום, מה שלומך? עד כמה אכפת לך שאתה פוגש אותו? אם אכפת לך, אם יש איזושהי באמת אכפתיות, סימן שבנית משהו שנקרא דרך ארץ קדמה לתפילה. בנית בחינה שנקראת, אומרים עליה, מה אתה לא מבין? מה לא הבנת? כן? מה צריך, שאלות שלא שואלים בכלל. כי זה פשוט שזה כך. זה פשוט שזה ככה. זה צריך להיות, כן? דברים שהם מובנים. ואז האדם הזה הוא חי חיים של משמעות, חיים של טעם. הוא פוגש את החיים. כל מה שהוא יעשה, הוא יעשה את זה בטעם. הוא ידע בדיוק איזה מתנה, למשל, לקנות לחתן וקלה. יש אנשים, יש להם, כן, מין טקט כזה. למרות שאת המתנה הזאת, את התמונה הזאת, לא ישימו בשירותים שלהם. כן, ורוב שהיא לא יפה בעיניהם. אבל הם רגישים לזה שזה מאוד מאוד מתאים לחתן ולקלה האלה. הם יודעים לשמח. מה זה הדבר הזה? דרך ארץ קדמה לתפילה. יש, כן, יש להם טאץ' נכון. מגע נכון עם המציאות. הם יודעים להיפגש נכון עם החיים, וזה נקרא יראת שמיים. יראת שמיים זה לא מושג דתי, זה לא מושג של religious, של אדם יותר, כן, דוס, כמו שאומרים. יראת שמיים זה טבעיות, בריאה. זה אנשים שיודעים לגעת ולא לגעת, שיודעים להיפגש עם החיים בצורה מתאימה, בצורה שאתה יודע איזה, מה להביא לאשתך עכשיו, איזה פתק לכתוב לה, כי אתה באמת אוהב אותה, וגם עם החבר וגם עם כל אחד ואחד, אתה יודע איך להיות מולו, איך כן, לדעת להיות שונה למשל עם אשתך, עם החבר שלך, עם שכן, עם דוד שאתה בקושי מכיר, עם כל אחד ואחד, איך אתה יודע לשים את עצמך במחק הנכון הזה, איך אתה יוצר את המחק הנכון. וזה הנושא שלנו, לפי כוח הראייה שלך, החיים והמוות בעד העין, ביכולתך לראות את המציאות בצורה כזאת פנימית, שאתה מלטף אותה, פוגש אותה בצורה מתאימה, אז אתה נקרן אבן נאמן, אבן נאמן לאשתך, והיא גם אבן נאמן לך, וגם אבן נאמן לשם, אז אתה בר תפילה. בזכות זה אתה עבד, כי אתה לא כשר לפני מלך, אלא כעבד לפני מלך. אתה מכיר את באינטימיות מה נכון לומר, איך נכון להיפגש, איך נכון להיפגש עם כל מאכל. לא צריך להגיד לך שאסור לשתות קולה, לא צריך להגיד לך, זה בכלל לא, בכלל לא, לא, לא סוגיה מעניינת, כן? אלא מה? למה שתכניס אוכל כזה בבית שלך? מי אמר שבשבת צריך שיהיה קולה על השולחן? כן, למה? פעם היו שתיות בכל מיני צבעים, זה נעלם הדבר הזה. אתם זוכרים מה התקופה של הכחול, ירוק על השולחן? יש קצת, אתה אומר. אז זה נעלם. פעם אנשים היו מעשנים, היום הרבה פחות. הרבה פחות. זאת אומרת, יש איזו התקדמות. הרבה אנשים אוכלים לכם חום היום. וזה דברים שלא צריך לומר אותם, לא צריך לחנך, תאכל בריא. אלא כנראה שזה המסר הטבעי, הפשוט, ששייך לחזרה לארץ ישראל, חזרה למציאות בריאה של אומה בריאה, שפוגשת את החיים בצורה בריאה. אז שנזכה למצוא את הטעם בחיים, לא בשום דבר חיצון, אלא רק מתוך חיים של אבן נאמן, בעזרת השם.